אחרי זה נדבר על איזה כללים יש לנו כאן, ונעשה אותו כבר בקשר של הימים לקראת בניין בית המקדש בעזרת השם. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע, מקום שנהגו לבנות גביל, גזית, כפיסין, לבנין, בונים הכל כמנהג המדינה. גביל זה נותן שלושה טפחים, זה נותן שלושה טפחים, בגזית זה נותן טפחיים ממחצה, זה נותן טפחיים ממחצה וכו' וכו'. מסעת בבא בתרא פותחת השותפים, יש חצר גדולה, יש כמה בתים שפתוחים לחצר, צורך העניין כרגע נגיד שני בתים פתוחים לחצר, והשותפים רוצים עכשיו לחלוק את החצר כדי שכל אחד יוכל להשתמש בחצר יותר קטנה, אבל שתהיה רק שלו. עכשיו הם בונים את הכותל שמחלק את החצר על פי מנהג המדינה. אם נוהגים לבנות כתלים בגביל, זה סוג של אבנים שהן לא מסוטטות, עד צריך לתת, זה בעצם הרוחב הוא צריך להיות שישה טפחים, ולכן כל אחד נותן שלושה טפחים מהחלק שלו. אם עושים מגזית, הן מסוטטות, קצת יותר קטנות, לכן מספיק לעשות כותל של חמישה טפחים, כל אחד נותן טפחיים ומחצה וכו' וכו'. זאת המשנה, הגמרא דנה אחר כך למה בדיוק חולקים, איך אפשר לקפות, לא לקפות וכו'. זה קריאה, זה כל הסוגיה הראשונה בבבא בתרא. הגמרא אחרי שהיא דנה בכל העניין של זה קריאה וכל הצד לקפות, בעצם שאחד קופה את חברו לבנות את הכותל, היא באה לדבר על הרוחב שהמשנה אומרת. לממרא דבגזית דכל דלת אמות גובה היה ופוטי החם שקאי לא לוקאי, ואת למה אתה אומר לי חמישה טפחים בגזית? צריך גובה ארבע אמות בשביל למנוע איזה קריאה, זה הגדר של הגמרא, זה הגובה של למנוע איזה קריאה אחד לשני, ולכן צריך חמישה טפחים, כי אם יהיה פחות מזה, כותל מאבני גזית, שיהיה פחות מחמישה טפחים בגובה של דלת אמות, הוא ייפול באיזשהו שלב. אז הגמרא שואלת, מה אתה רוצה להגיד לי שזה ככה? הרי והמטרקסין דווי גבוה תלתין המטה, ולא הפוטי אלה שיתפוש חבקם. המטרקסין בבית המקדש הראשון, שזה היה הכותל שמפריד בין האיכה לבין קודש הקודשים, הוא היה בגובה 30 אמה. והרוחב היה שישה טפחים. זאת אומרת, אם חמישה טפחים, אתה אומר שזה רוחב בשביל 400, כמה היחס בין 400 ל-30 אמה? זה יותר מפי 7. אז הייתי מצפה שזה רוחב 35 טפחים עכשיו, ובפועל זה היה רק שישה טפחים. אז בסדר, אז איך היחס? היחס פה לא מתאים. עונה הגמרא, כן, זה בסדר, למה? כיוון לי כתפח יותר עקאי. זה לא שזה יחס, כל 400 צריך חמישה טפחים. טפח אחד ברוחב יכול לתת לך עוד 20 טפחים לגובה. בסדר? 20 אמה לגובה. ובמקדש שני, מה הייתה אמה לא עבוד המטרקסין? למה לא עשו במקדש שני המטרקסין? כי קאי בתלתין קאי, טפי לא קאי. מה שזה שישה טפחים, זה מספיק עד גובה של 30 אמה. אבל מקדש שני היה יותר גבוה. מנהל הדב הגבוה תפי, לכתיב גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון. רב שמואל אמרי לרבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר בבניין ואחד אמר בשנים. והתעלה והתעלה. על הפסוק, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, יש מחלוקת המוראים, האם הוא יהיה גדול בגובה, בבניין, או שיהיה גדול בשנים. ושתי התשובות נכונות. כן, כדו הבית שני גם היה יותר גבוה עם בית ראשון, וגם החזיק עוד 10 שנים, זאת אומרת, במקום 410 שנה, 420 שנה. בסדר? בכל אופן, אז הוא יותר גבוה, ולכן לא היה אפשר לעשות בו כותל. כי הטפח הנוסף שהוספנו, הוא יכול להחזיק עד 30 אמה. אבל בית שני שהוא היה יותר גבוה מ-30 אמה, כבר זה אי אפשר לעשות כותל. יותר גבוה מיד. שואלת הגמרא, וניעבדו תלתין אמין בבניין, ואידך נעביד פרוכת. אז בואו נעשה עד הגובה שאפשר בכותל, באבנים. את השאר תעשה בפרוכת. למה אתה עושה לי את הכל פרוכת? כי קאי תלתין המטה, נמי אגב תקרא ומעזיבה וקאי. ולא תקרא ומעזיבה, לא וקאי. כן, יש פה עוד אלמנט שזה התקרה. התקרה גם תומכת בכותל. כותל שהוא סתם עומד באוויר, הוא פחות יציב מכותל שגם יש תקרה למעלה שתופסת אותו. כל מי שקצת בונה בקפלה הוא יודע את זה. מי שלא מכיר קפלה, שתחיל להכיר. אז זה לא מספיק, לכן זה לא היה תופס, אי אפשר לעשות 30 אמה. ואז שואלת הגמרא, וליעביד מדה אפשר בבניין וליעביד ידח פרוכת? בסדר, 30 אמה לא תופס. אבל יש איזה גובה שזה כן יתפוס, נכון? הרי קוטל של דלת אמות הוא כן תופס בלי תקרה. בחצר לא עושים קוטל עם תקרה. אז הוספת עוד תפח, אז בוא נגיד, תעשה עכשיו קוטל, נגיד יתפוס לך 800. תעשה 800 קוטל, את כל השאר תעשה פרוכת. למה ויתרת על הקוטל לגמרי? אמר רבי גמירי במסורת, אי כולו בבניין, אי כולו בפרוכת. הייתה מסורת שהמחיצה בין האיכה לבין קודש הקודשים היא אין כזה דבר גם וגם. רק בהסדר. או הכל כותל בבניין או שהכל פרוכת. אי כולו בבניין ממקדש, אי כולו בפרוכת ממשכן. מאיפה לדעו? במקדש ראשון הכל היה בניין. במשכן הכל היה פרוכת, לא היה אפשר לעשות כותל. לכן אז אתה יכול לעשות במקדש שני, אתה יכול להחליט או לעשות לגמרי בכותל כמו מקדש ראשון, או לגמרי פרוכת כמו במשכן. מכיוון שאי אפשר לעשות לגמרי כותל כי זה גבוה מדי והכותל לא יחזיק, להרחיב גם אי אפשר כי בעצם המידות הן קריטיות בבית המקדש, בסדר? ואתה לא יכול, עכשיו אתה מרחיב עוד, אתה גונב בעצם או מקודש הקודשים או מהאחד, אז בסוף על השישה הטפחים האלה לא יכול להחזיק עד למעלה, לכן הפתרון הוא רק לעשות פרוכת. עד כאן הסוגיה. יש פה כמה שאלות בסוגיה הזאת. לפני השאלות בואו נראה רק עוד את תוספות ואת התורת חיים. אמר אביי, שאחרי בעצם הסוגיה אפשר לחלק אותה לשניים. יש את כל התהליך שמסבירים לי למה לא אפשר לעשות כותל בגלל זה יותר גבוה, פה יש גם אין תקרה, יש תקרה וכו' וכו'. אז מגיעה שאלה, אז בוא נעשה חצי חצי, כן? תעשה עד שאיפה שאפשר, תעשה אבנים ומשם בעלה תעשה פרוכת, ואז מגיעה תשובת הבעיה, לא, אין כזה דבר. או הכל כותל, או הכל פרוכת. בוא נעשה את רגע, א', ברור מדוע לא היה כותל בבית שני, בין היכל לקודש הקודשים. ב', קושיה, מדוע לא עשו חצי כותל וחצי פרוכת. ג', תשובת הבעיה, או הכל בבניין או הכל פרוכת. כן, בבניין זה ממקדש ופרוכת זה ממשכן. בסדר? עכשיו כשלומדים פה את הפשט, יש כאן שאלה. האם תשובת הבעיה היא מתרצת את הקושייה הזאת או את הקושייה הזאת? זאת אומרת, האם כל התשובות ביניים שהיו פה עדיין קיימות, רק שנתקעתי בגלל הקושייה הזאת, ואז הבעיה בא רק להגיד, רק לענות ספציפית, למה לא עשו חצי כותל וחצי פרוכת? או שהוא בא לתת, בעצם לבטל את כל התשובות ביניים של הגמרא ולהגיד זה לא מספיק בגובה וכו' וכו'. ויש פה בעצם עניין עקרוני למה יש בבית שני פרוכת ולא כותל.
מה אכפת לכל המקרא, כל האלף, כאילו, מה זה בסוף בעניין הזה שכאילו אני יכול
לקנות
רק ככה, אני
מוסיף
עוד אחד, אני שם לי עוד, כאילו, מה זה מעניין אותי, מה...
לא, קודם כל
פרקטית. מה הסיפור, כאילו, בסדר, אני לא יודע, משהו כאילו...
בבניין בית המקדש, כן, אתה אומר? כן. התשובה אחת כן. זאת אומרת, גם בבניין בית המקדש הוא צריך לעמוד בסוף חוקי הטבע, למרות שזה מקום שיש בו...
לא, אבל השאלות האלה לא באות
ממקום... אוקיי, אתה בעצם רוצה לשאול, כל הבירור פה של הגמרא זה בסוף בעצם רק בעיות טכניות, כאילו בבית המקדש למה הייתי חייב לעשות כך ולא אחרת, או שיש פה בסוף משהו יותר עקרוני. שאלה, ודאי, שאלה מרכזית. אומר תוספות, דיבור המתחיל, כאן, אמר אביי, גמירי, כן, לא הכל בבניין, הכל בפרוכת, השתה לא צריך לשינוי הקמה. מה אומר תוספות? לאן אביי חוזר? לכאן או לכאן? למעלה. בעצם לבטל את כל התשובות האלה, הוא לא מתרץ רק את השאלה הזאת, כאילו הוא לא אומר, אני צריך את כל התשובות הראשונות, רק באתי לפתור את הבעיה הזאת. אומר, בגלל הקושייה הזאת אני מבטל, אפשר למחוק את כל מהלך הגמרא. ועכשיו בוא אני אומר לך, בוא נחזור לשאלה הראשונית, מה שאלה הגמרא. במקדש שני, מה הייתה מלא עבודה מטרקסין? אומר אביי, כי יש לי שתי דגמים. יש לי דגם אחד של המשכן שהוא פרוכת, דגם אחד של המקדש שהוא כותל, ואני צריך לבחור ביניהם. ומשום מה בחרתי בפרוכת ולא בכותל. מה אתה אומר? מה אתה אומר?
למה? זה לא
נכון.
זה לא
מתרץ
את זה.
למה?
אבל שניהם על אותה
שאלה, כאילו. מה זה? שאלתי שאלה, למה לא עושים חצי חצי, חצי פרוכת חצי בניין? עניינו תשובה, ואז הבעיה בא לדחות את התשובה שענינו, ולהביא תשובה אחרת.
היא דרך מביא פרוכת.
כאילו הבעיה במקום התקרה מעזיבה.
אוקיי. בסדר, אוקיי, מקבל.
כי אם הייתי אומר מקדש שני, מה הייתה עולה מטרקסין, אז ואם ענית התשובה שלה היא לא מקבילה, כאילו, לא על השאלה.
כן, זה יותר גבוה, אוקיי, זה יותר גבוה, אי אפשר, בסדר, אוקיי, זה אני מקבל. בסדר, אוקיי, זה לא בלי כמו שאמרת, צודקים, צריך להוסיף פה עוד שלבי ביניים, בסדר. אבל בעצם הוא אומר, זה לא בגלל העניין שזה לא עומד, בגלל שאני לא תקרא בעיה טכנית, אלא זה עניין מהותי שאני לא צריך לתקרא. זה בעצם מה שאני, אוקיי, ישר כוח, תודה על התיקון, יפה. המהרש"ל הוא מקשה על תוספות, הוא אומר, יש כמה תוספותים שאומרים, הם הולכים, יש עיקרון בפשט גמרא, שכתוב לי, יש לי קושיות ותירוצים, ואחר כך יש תשובה, אלא, אז כשהגמרא אומרת, אלא אמר אביי, סימן שעכשיו זה דוחה את כל התירוצים הקודמים. אם אין אלא, זה לא דוחה את התירוצים הקודמים. וזה עיקרון שהוא עקבי בתוספות. שואל המהרש"ל...
תוספות גם פשט גמרא.
לא, זה גם שגמר, התוספות הולך איתו, אבל רואים שזה עקבי בתוספות, בסדר? שגם תוספות הולך איתו. אז אומר המהרש"ל, רגע, פה תוספות הוא חורג מהעיקרון שלו, כי פה אין לי אלא אמר אביי, אז למה אתה אומר שלא צריך את התשובה הקודמת? מתרץ התורת חיים, רב חיים שור, והוא אומר, ככה, ולא הוא צריך, הוא מביא, טוב, בואו נראה אותו, כן? הוא כתבו התוספות וכו', כתב המהרש"ל בתימה אל כן נראה דכולן בבניין, היינו כאין בניין הראשון כאמר, דה ב-30 אמה הוא רוצה לתרץ את זה בדוח הכך זה נכנס בלשון הגמרא אומר את הרצחים, ולא צריך לדחוק ולפרש כן דכל אחד לא נזכר שום ממורה בשינוי הקמה, לא כאמר ש"ס אלא בשינוי הבטרה אף על גב דעת הרבה בשינוי הקמה כמו שכתבו התוספות בכמה דוחתי אומר, הכלל שהבאנו קודם הוא יותר מורכב קודם אמרנו את זה, כאילו הכל תלוי, כתוב אלא חוזרים, לא כתוב אלא לא חוזרים. אומר התורת חיים לא, יש פה עוד אלמנט. האם הוזכרו קודם שמות בגמרא? מתי זה נכון שכשכתוב אלא יש חזרה וכשלא כתוב אלא אין חזרה? כשיש לי שמות, נגיד פה היה אומר רב או אומר משהו, ואז יש לי אלא אמר אביי. או סתם אמר אביי. אבל אם התשובות שהיו קודם הן מסתם עד הגמרא ולא היה שם של אמורה אותן שאמר אותן, אז יכול להיות שהגמרא חוזרת בה גם בלי להגיד אלא. בכל אופן, בסדר, אז התורת חיים אומר, כן, באמת מה שאומר פה תוספות, הבעיה בא להגיד, יש לי פה בעצם תירוץ עקרוני, למה לא יכלו לעשות חצי חצי. מכאן עכשיו השאלה, עד כאן בעצם, בסדר, הפשט גמרא, על פי תוספות והתורת חיים, וכאן אנחנו רוצים עכשיו לשאול כמה שאלות. שאלה ראשונה, אחרי שאנחנו מבינים בעצם שהפרוכת של בית שני היא לא הייתה רק פתרון טכני, אלא יש כאן עניין מהותי. שאני לא יכול, זה שאני לא עושה חצי חצי זה לא כי יש לי בעיה טכנית לעשות את זה, אלא יש לי עניין מהותי של לעשות או לגמרי כותל או לגמרי פרוכת. אנחנו צריכים להבין כמה דברים. אחד, למה זה חייב להיות מחומר אחד? למה? המסורת הזאת שהכל או ככה או ככה. מה המשמעות שלה? למה? בסדר, מאיפה זה מגיע? בסדר, שאלה ראשונה. שוב אותו שאלות. א', מדוע כל המחיצה חייבת להיות אחידה? שאלה שנייה, מה ההבדל המהותי בין כותל של אבנים לבין פרוכת. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש שני דגמים, כן? מה בעצם הסוף הבאי אומר? או כולו בבניין ממקדש, או כולו בפרוכת ממשכן. אנחנו מבינים שיש פה, זה לא משהו מקרי, זה לא רק עניין טכני שהמשכן עשו אותו והוא היה נייד, אז לא אכלו כל פעם לבנות כותל אבנים. אלא יש לי פה שני דגמים, אתה צריך לבחור עכשיו בבית המקדש איזה דגם אתה לוקח. אתה צריך להבין כל כך מה שני הדגמים, וזה מחלק אותנו שתי שאלות. מה ההבדל בין כותל לבין פרוכת? ומה ההבדל בין... נכון, עוד
רעיון?
מה?
משכן
למקדש? כן, בסדר. ההבדל העקרוני בין כותל לפרוכת, ההבדל העקרוני בין משכן למקדש ראשון. שאלה רביעית, אנחנו רואים שיש לגמרא איזושהי ציפייה שבמקדש שני יהיה כותל, נכון? כל הסוגיה, לאן היא לוקחת? למה מקדש שני לא עושים כותל? אז אולי תעשה כותל ככה, אולי תעשה ככה. כאילו, יש איזה כאילו ציפייה של הגמרא שגם במקדש שני יהיה כותל. בסוף, אני לא יכול לעשות את זה, כי צריך לבחור את זה או זה, אז בחרתי פרוכת. האם זה פספוס? האם זה, כאילו, בגלל שיש לי כביכול בעיה טכנית ואני... מצד אחד, ומצד שני צריך לבחור או כמו מקדש או כמו משכן, אז בית שני הוא פחות עכשיו בגלל זה? למרות שנאמר הפוך, כן, גדול יהיה הבית הזה מאחור למה הראשון.
ברור שזה אמור להיות, שזה אנחנו
נמצא
שזה
אוכל
צריך להיות
מקודל, כי הבית הזה שהיה
הראשון היה.
יפה, יפה, הוא יותר דומה למקדש. בעצם, זה מקדש למקדש, כן? זה רע שווה, לא תוגעים אדריע אפילו, כן, מקדש. מה אתה אומר? כן, נכון, עדיף. מה?
לא, אני אומר לגבי כאילו זה... זה כאילו ברור שזה
הנחת מוצא
שזה אמור להיות
אותו דבר. נכון. אז יפה, אז מחזק את השאלה, בסוף יש לנו פרוכת, כן? יש לי הנחת מוצא גם בסברה וגם בסוגיה, שזה אמור להיות מכותל, אז בסוף יש טעם לא טוב שבסוף זה אמור פרוכת. בסדר? יש ציפייה בסיסית לכותל בבית שני, אלא שבסוף יש פרוכת. כן, אז מה, איך להתייחס לעניין הזה? כן.
מה שנראה זה כאילו, פשוט אין אופציה בכלל שיהיה כותל. כי אומרים אפשר רק על 30, בכלל אין כאילו, זה לא שבוחרים פרוכת, זה ממש אין אופציה לזה.
כן, רק שאין אופציה זה נשמע טכני, כאילו. זאת אומרת, הייתי רוצה שיהיה כותל מהותית, אבל, ולכן כל השאלות, אבל בסוף אני לא יכול, מה לעשות?
נראה לי תחסות אחרת, אם אומרים ש... שכאילו,
בגלל כוחנו
אנחנו חייבים לשים
פרוכת,
או שיש לנו,
כאילו,
שהיה לנו
אופציה
ובחרנו
לשים פרוכת. כן, אבל בוא נגיד ככה, אבל זה שגם הגביעו את בית המקדש, זה גם איזושהי בחירה. ובטח שבבית המקדש אנחנו מצפים על הכל מדויק בבית המקדש. כן? ולהגיד עכשיו שיש דברים בבית המקדש שזה רק בגלל איזו בעיה טכנית, אז אתה מצפה במקום שהכל מדויק, עם מידות מדויקות, והכל בשביל השראת שכינה, ותראה בכוזרי, מאמר שנתקע כבב, איך הוא מתאר, איך כל דבר במקדש היה מדויק בשביל לקיים את השראת שכינה. אז בסוף, אתה אומר, הכותל כאילו שהוא מפריד בין הקודש לקודש הקודשים, אחד המקומות הכי משמעותיים במקדש, עוד מעט נדבר גם על המשמעות של הכותל, לא רק של קודש הקודשים. אז זה כאילו רק בגלל איזה בעיה טכנית, אין לי אופציה, אז זה מה שאני עושה פרוכת. הציפייה הבסיסית להבין שיש פה כן איזה עניין מהותי, בסדר? כל השאלות האלה לפרט את מה שניתן אמר קודם, כאילו שבסוף כל הסוגיה היא נשמע טכנית כזאת, מה בסוף כן מהותי מאחורי זה. שאלה אחרונה, את עוד רגע, מה, כאילו הגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, זה בעצם נשמע כמו איזה נחמה, נכון? זאת אומרת, באים לעודד אותנו. ומה הגדול יהיה כבוד? הוספנו לו עוד כמה מטרים בגובה. או מה, קיבל עוד 10 שנים, הוא נחרב, לא אחר 410, אחר 420 שנה. זה משהו שהוא קצת קשה, זאת אומרת יש פה איזה פער בין כביכול העידוד, הנחמה שבאים ואומרים לנו לבין מה בפועל הגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון הראשון. כן.
יש כאילו מחלוקת לא בשינוי, אבל זה כאילו זה קרה אחרי זה, וזה כאילו שני הדברים כבר ידועים.
נכון.
אנחנו חוקים מה הפסוק אומר.
בדיוק, השאלה, כל אחד איפה הוא שם את הדגש, איפה עיקר להתבונן בזה, כמובן וגם שאלה פה. לא יודע אם נגיע אליה או לא, אבל זו ודאי שאלה, כן, להבין מה המחלוקת בין רב ושמואל. היא לא מציאותית, כן, שניהם מסכימים אחד לשני, אבל יש פה איזה מחלוקת עקרונית. מה עיקר הכבוד בעצם של הבית, איזשהו בבניין היה יותר או בשנים? מה הנחמה בגדול יהיה? בסדר? שלוש נקודות. טוב. בואו נתחיל, לכאורה השורש לבירור הוא בשם המוזר הזה של המטרקסין. אוקיי? מה זה המטרקסין? שאני אגיד משהו כזה, שם מוזר. אז תוספות כבר מתייחס לזה. אומר רבנו תם, דתרק אבי כמו תרוקי גלי, כן? סגירת דלת בברכות, וסין אבי סיני. טרק סין, זה כמו, זה נטריקו, זה חיבור בעצם שתי מילים על חמה. טרק זה כמו לטרוק, בסדר? לסגור. סין זה סיני. התפקיד של הכותל הזה הוא לסגור על סיני, שזה הלוחות שנמצאות, שקיבלנו מהר סיני, שנמצאות בקודש הקודשים. זה פירוש ראשון של טרק סין. כשהעם מפסיק סוגר את הלוחות שניתנו בסיני, יש לנו לוחות בארון, שהיו בבית קודש הקודשים. ויש מפרשים, טרק סין, פנים וחוץ. שאותה עמה הייתה ספק אם מקודשת פנים או חוץ, לכך חושב שתי פרוחות כדאמרו לה ביומה. אז עוד רגע נראה את יומה, ותראו ירושלמי. מהו עמה טרק סין? רבי יונה בוסריה אמר טרקסון. מה בפנים, מה בחוץ. בסדר? זה בעצם, עוד פעם, זה שתי מילים, אבל אחת מהן המשמעות שלה בפנים, אחת המשמעות בחוץ. מה זה מה? אני לא יודע. מה, טרק או בסין, מה בפנים, מה בחוץ? אני לא יודע, אבל אם למישהו זה נזכיר איזו מילה אחרת, אז אפשר לשמוע. אבל בכל אופן, זה כאילו מילה שהיא מרכיבה בתוכה פנים וחוץ. מה הקשר? כי היה ספק האם הכותל הזה, יש הבדל בין קדושת ההיכל לקדושת קודש הקודשים. בסדר? לקדושת קודש הקודשים מותר להיכנס לכהן גדול רק ביום כיפור, או סדר עבודת יום כיפור. להיכל, כל כהן יכול להיכנס לפי הגדרים, לפי הכללים. גם כהן גדול יכול להיכנס לשם לא רק ביום כיפור וכו'. מה קורה עם הכותל הזה עצמו? יש לו דלת. האם מותר לעמוד מתחת לדלת שלו? זאת אומרת, האם כשאני עומד מתחת לדלת אני כבר נחשב שאני בקודש הקודשים, או שאני עדיין בקודש, בהיכל? לכן, בגלל הספק הזה, קראו לה, נתנו לה שם שהוא מבטא את זה שבעצם היא אולי בפנים, אולי בחוץ. בסדר? זה שני הפירושים. פירוש ראשון היה לסגור את הלוחות, טרק, סין, לסגור את סיני, את הלוחות שנתנו מסיני. פירוש שני, בפנים ובחוץ, מקום שהוא מסופק היום בפנים ובחוץ. הגמרא, הספק הזה הוא תוספות שלחנו לגמרא ביום. אז הגמרא אומרת במשנה, המשנה אומרת, היה מהלך באחד שמגיע לבין שתי הפרוחות, זה בעצם מדבר בבית שני, נכון? בבית ראשון לא היה את הפרוחות האלה. המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים, ביניהן המה. רבי יוסי אומר, לא הייתה שם אלא פרוחת אחת בלבד. שנאמר, והבדיל הפרוחת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. רק פרוחת אחת הייתה. אומרת הגמרא שפירקה אמר לו רבי יוסי לרבנן. רבי יוסי אומר, טוב, הוא מביא פסוק. ורבנן אמרי לה, חני מילי במשכן, אבל במקדש שני, כיוון דלה וימת רק סין. ובמקדש ראשון הוא דאווי. והסתפקה לו לרבנן בקדושתי, כי לפנים היא כלחוץ, ואבל שתי פרוחות. זאת אומרת, הפסוק והבדיל לכם הפרוחות הוא במשכן. במקדש שני, בעצם, הוא מגיע אחרי בית ראשון, שבבית ראשון היה לנו כותל שהוא היה ברוחב עמה. עכשיו חכמים לא ידעו איפה לשים את הפרוח. בית שני אני צריך לשים פרוחת, כמו שראינו בסוגיה שלנו, אי אפשר לעשות כותל. אני רוצה לעשות פרוחת, איפה אני אשים אותה? בצד הפנימי של הכותל? הפרוחת היא טפח, היא לא עמה. אני שם אותה בצד הפנימי של הכותל או בצד החיצוני של הכותל? זה תלוי בשאלה, האם הכותל קדושתו כלפי פנים או כלפי חוץ? בגלל שלא ידעו להכריע בשאלה הזאת, מה עשו? שתי פרוחות. פרוחת אחת בחוץ, פרוחת אחת בפנים. השטח שבצד אחד הוא קדושת היכל, צד שני קדושת קודש הקודשים, באמצע זה ספק. כן.
אם
באמצע
זה אומר שהיה מה? בכל פרוחת זה טפח, אז זה יותר ממה שאמרו שאמרת על סין היה מה? זה אמר בשני
פרוחים? כן.
אז זה לוקח מכל אמה יותר...
שאלה טובה. אז אני לא... כנראה שנגיד שזה לא בדיוק היה מה, אלא... פחות הטפחים האלה, או שנגיד שטפח הם אמרו זה דבר שאפשר, אני לא יודע, שאלה טובה, בסדר? לא יודע למה אתה עליה. בסדר. עכשיו ממשיכה הגמרא. אמר רבי נתן, אמר רבי נתן, אמר טרקסין לא הכריעו בו חכמים כלפנים וכלחוץ. מה תקיף לרבינה? מה הייתה אמה? למה לא הכריעו? כל דבר יודעים להכריע, פה לא יכלו להכריע, למה לא הכריעו? אלא קדושתי כלפנים, אני דילגתי קצת בגמרא, היא כלפנים וכלחוץ. והיינו עוד אמר רבי יוחנן, בא יוסף ישוצל ודביר בתוך הבית מפנים, הכין לתיתן שם את ארון ברית השם. היא באה אלו יחי כאמר קרא, ודביר בתוך הבית מפנים, הכין לתיתן שם. עוד דיל מאחי כאמר ודביר בתוך הבית מפנימה. עוד רגע נסביר את זה. הגמרא מביאה, ואתה נעשי בן יהודה אומר, חמש מקראות בתורה אין להן הכרע. שאת, משוקדים, מחר, ארור וקם. עוד מעט נראה מה זה, מה רש"י מסביר לנו. הגמרא אומרת, יש חמישה פסוקים בתורה שאין להם הכרע. מה הכוונה? בואו ניקח לו עכשיו את כל הדוגמאות. אבל בואו, דוגמה אחת, וקם. הנך שוכב. אמך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. עכשיו, מה המילה המרכזית שהגמרא מזכירה? וקם. יש לי שתי אפשרויות לקרוא את הפסוק הזה. אני יכול לקרוא אותו ככה, שזה שייך לפה, או שזה שייך לפה. זאת אומרת, איפה ההפסק? האם ההפסק פה או כאן? מה נפקא מינה? הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה. מה זה אומר? משה רבנו, אתה הולך לשכב עם אבותיך למות, והעם הזה, הוא, בסוף הוא יזנה, כן, הוא יעבוד עבודה זרה. אבל יש פה עוד קריאה. הנך שוכב עם אבותיך וקם. מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה.
אז מה זה העם הזה?
לא יודע, יש לזה משמעות בפני עצמה. העם הזה וזנה, תדע לך שהוא עוד יזנה, מה הקשר בין השני החלקים? לא ברור. בפשט בוודאי יותר נכון לקרוא ככה.
אז אומר וזנה, זה היה העם הזה זנה,
יזנה. לא יודע, השאלה שלך היא טובה, בוודאי בפשט זאת הקריאה, כן? אבל פשט עכשיו צריך לראות את המפרשים איך הם יסבירו את זה. לא ניכנס לזה כרגע, בסדר? אבל הגמרא אומרת, יש פה שתי קריאות בפסוק. ניקח דבר שאולי יותר ברור, מחר, כן? בחר לך אנשים, וצא וילחם עם עמלק, מחר, אנוכי ניצב ככה או?
כן,
מה?
בעמלק.
בעמלק, תודה. מחר, אנוכי ניצב, זה ככה? מחר אנוכי ניצב וכו'. עכשיו, עוד פעם, האם בחר לך אנשים וצבי לכם בעמלק עכשיו, ומחר אני יעמוד למען כראשה? או, בחר לך אנשים, צבי לכם עמלק מחר. אנוכי ניצב על ראשה. נפקא מינה אם לצאת לי לכם היום או מחר, בסדר? עוד פעם, השאלה האם מחר שייך לחלק הזה או לחלק הזה. אותו דבר, לא נעשה את זה ללוח, אבל שאת, הלא אם תטיב שאת, אם לא תטיב, לפתח אתה תרובס, לקין, כן? אפשר לקרוא, הלא אם תטיב שאת, ואז שאת זה בעצם נסלח לך, אם תטיב במעשיך נסלח לך, ואם לא, אז לפתח אתה תרובס. שירות שנייה, הלא אם תטיב, שירות אחת, ושאת אם לא תטיב, ואז שאת הלשון מתהפכת ללשון של פורנות, בסדר? ודוגמה נוספת, נשיאת אבון. משוקדים, ארבעה גביעים משוקדים, כפתורה ופרחיה. האם הגביעים הם משוקדים או כפתורה ופרחיה משוקדים? בסדר? בכל אופן הגמרא מביאה כמה דוגמאות, מביאה את זה כקושיה ומתרצת, לא משנה, לא ניכנס פה לכל המהלך בסוגיה, אבל אנחנו רוצים להבין שבעצם אומרת הגמרא, גם הפסוק של המטרקסין הוא גם פסוק הזה שאין לו הכרע, שזה מה שגרם את הספק. למה? בואו נכתוב אותו עכשיו, כן? נכתוב אותו פה, אז תעזרו לי, בסדר? זה מקור שבע, יש לנו את זה?
ודביר מתוך הבית מפנימה.
ודביר מתוך הבית מפנימה.
הכין לתיתן שם, ותרון בירשם.
הכין לתיתן שם, שלוש נקודות, בסדר? אפשרות אחת להגיד, כן, נתן?
לא כל הפסוקים האלה השקיעו את טעמי המקרא.
הטעמים זה כבר הכרעה, אבל הם מכריעים באחת האפשרויות. למה מחיר? אולי לפי מה שנראה, יותר מפשט, בסדר? מה אתה אומר?
שרשי אומר לך אחד למשל נפקמיני לניקוד, כאילו,
לטעמים. אה, שהנפקמיני לטעמים בעצם.
זה לא חשוב, זה חשוב. זה חשוב, זה חשוב. זה חשוב, זה חשוב. זה
חשוב, זה חשוב. יכול להיות שהשתי מסורות. יכול להיות שהיה פה שתי מסורות, שתי קריאות. ואולי הטעמים זה מסורת לגבי הפשט, אבל יש פה עוד קריאה בדרש. יכול להיות, כל מיני דברים. פה הספק שלנו כזה, אם אני קורא וסביר מתוך הבית מפנימה, הכין לטיטן שם, זאת אומרת, הדביר, קודם כל, מה זה הדביר? הדביר זה אותה, זה הכותל, הכותל המפריר, בסדר? האם הדביר הוא כבר שייך לפנימה, לקודש הקודשים, שלמה הכינו את קודש הקודשים לתת שם את הלוחות? אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, הוא דביר מתוך הבית, הדביר הוא מתוך הבית, הוא שייך עדיין לבית, לקודש. מפנימה אכילה תיתן שם. ביותר פנימה, כאילו זה כבר קודש הקודשים, ואז הדביר הוא שייך לקדושת היכל. אם אני קורא ככה, זה קדושת היכל, כן? הדביר בחוץ, היכל, ופה הדביר בפנים. קודש הקודשים. בסדר? זה בעצם מה שגרם לחכם את הספק. הדבר הזה נקרא בחז"ל, במידות האגדה של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, יש לו למד ב' מידות, כמו שאנחנו מכירים י"ג מידות למדרש הלכה, קל וחומר, גזירה שווה וכו', יש גם למד ב' מידות למדרש אגדה, ששם יש גם ריבוי מיעוט, דבר שלא במקומו, ואחת המידות היא המשל, משל זה גם אחת המידות. ואחת המידות היא נקראת סידור שנחלק, שזה המידה שלנו. סידור שנחלק זה אומר, יש לי פה איזה מילה באמצע, כאילו שהיא מחלקת את הפסוק לשניים, ואני לא יודע לאיזה חלק משייך אותה. אנחנו מדברים הרבה על אחד הכללים בתורת ארץ ישראל, הכלל של י"ג למידות, שהוא בעצם לא כלל של י"ג למידות. מה הכלל הזה אומר? בעיקרו י"ג למידות, אבל מה הוא אומר? שהמידות שבהן התורה נדרשת זה לא רק אמצעי טכני להגיע לאיזושהי דרשה הלכתית או אגדתית כזאת או אחרת, אלא יש משמעות לא רק לשורה התחתונה שאני מסיק, אלא גם לדרך שהגעתי אליה. זאת אומרת, אותו דין, יש הבדל אם למדתי אותו במידת קל וחומר או במידת גזרה שווה. תבין לעומק מה זה קל וחומר, תבין לעומק מה זה גזרה שווה, תבין לעומק את הדין שאתה עוסק בו, ותראה שיש שתי צורות להסתכל על הדין הזה, שאחת קשורה למידת קל וחומר, אחת למידת גזרה שווה. אותו דבר בכלל ופרט, וריבוי מיעוט, ובניינה, וכו' וכו'. זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים להתבונן לא רק בדין הנלמד, אלא גם בדרך שבה לומדים את הדין. כן.
כמו
קצת נדרים שמופיע
לגבי התנים, שאתה מחלוקת, או שזה יותר, כאילו ניתן לך משום סיני התנים, או שזה...
מה? הטעמים?
או שהצבא... פיסוק תמים דאורייתא,
וניתן
משהו
מספר.
והדעה השנייה אומרת
שזה עזרה ואין שכנית לגדול התיקנון. בסדר, גם אם כן, אני אומר, יכול להיות שהטעמים זה רובד אחד של הקריאה, ויש רובד שהוא לא קשור לטעמים, שהוא גם יכול להיות שיתקבל במסורת. בסדר? התורה היא, דיברנו עליה פעם, דיברנו על זה פעם, שהתורה אפילו לא רק לא הטעמים, גם המילים הם לא, יש גם בחינה של התורה שגם עוד לפני החלוקה למילים, שזה שמות הקדושים של... בסדר, זה לא, יישר כוח, וזה לא סותר את זה, כן.
רש"י אומר שהנפקמינה היא
לאיתן. בסדר, אז יכול להיות, בסדר, בסדר. זה קושייה, אתה רק... זה לא קושי מה שאמרנו, זה רק כמה צורות להסביר את זה, רש"י מסביר בצורה כזאת. בסדר, אני חוזר למה שאמרנו. הכלל אומר שיש משמעות גם לא רק לתוכן שאני לומד, אלא גם לדרך שהגעתי לתוכן. זה דבר גם נכון לחיים, בסדר? לעבודה אישית של אדם, שבסוף לא רק המטרה היא משמעותית, אלא גם משמעותית, הדרך שבה הגעתי למטרה, יש לו משמעות גם כלפי המטרה עצמה. אבל זה נושא רחב. אני חושב, לנו דעתי יש פה דבר מדהים. מה... בוא נצייר, זה כמות כישרון הציור שלי.
אמרתי, יכול לעצור על מה שאמרת בהתחלה, כאילו, הדרך הזאת זה לא יוגע במידות. מה אמרת שזה...
למדבט מידות של הלכה, של אגדה. זה לא הרי, זה לא... מה זה? כן, אם זה בסוף מסכת ברכות וגם בתחילת מדרש רבה יש את, זה מופיע, יש כמה דברים בסוף מסכת ברכות, כללי התלמוד, יש שם את י"ג מידות, עם ביאורים על י"ג מידות, וגם לב"ב מידות של הלכה של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. אז זה מופיע גם בתחילת מדרש רבה, בחלק מההוצאות. כדאי מאוד, לעניות דעתי, מי שרוצה ללמוד מדרש ברצינות, ובכלל, ללמוד את המידות האלה, יש שם גם דוגמאות, ללמוד אותם לעומק. יש לנו בית המקדש, בפרופיל מהצד, בסדר? יש לנו כאן היכל, כן, קודש. יש לנו כאן קודש הקודשים. ויש לנו כאן כותל עמה, שמה הספק שלי? האם הוא חלק מהצד הזה או חלק מהצד הזה? זה בדיוק מה שכתוב פה. זאת אומרת, בפסוקים, זה פסוק בנביא, בסדר? לא בתורה. נביא אותו הרבה פנימה, זה שלמה המלך. הפסוק נכתב בצורה כזאת שהוא יוצר ספק בצורה שהוא נכתב. זה לא רק ספק כאילו, אלא מה הספק? יש לי פה שני חלקים לפסוק, ויש לי פה מילה אחת שהיא, השאלה היא משייכת לחלק הראשון או החלק השני של הפסוק. וזה בדיוק הספק במת ולקסין. יש לי פה שני חלקים לבית המקדש, והחלק בכותל הזה, האם הוא שייך לחלק הפנימי או לחלק החיצוני. עוד לפני שנסביר מה לעניות דעתנו זה אומר, זה מרגש. אני כשאני ראיתי את הדבר הזה, באמת זה דבר מרגש. לראות שהממש, הספק של הגמרא הוא לא רק בתוכן של הפסוק, בצורה שבה כתוב נכתב, הפסוק הזה נכתב, מידת סידור שנחלק היא בדיוק העניין הזה. יש לי פה שני חלקים, משהו שמחלק באמצע. עכשיו השאלה, אם משהו מחלק באמצע, הוא שייך לחלק הראשון או לחלק השני, וזה בדיוק המת רכסים. אתה צריך להבין מה המשמעות של זה. זה כבר שלב הבא. אבל עם זה אי אפשר להתווכח. בסדר? עכשיו בואו נגיד...
זה לפי הסדור השמין,
לא? בתוספות? כן, כן. כל הגמרא ביומא היא לפי הסבר השני בתוספות. בסדר? לא קשור להסבר הראשון, נכון. גם תוספות מביא אותה בתור הוכחה להסבר השני שלו. בסדר? כל הגמרא היא... כן, בסדר גמור. לגבי ההסבר השני. בסדר. לא, אתה מדייק, כי לך זה נפקא מינה. אני אומר, אתה מדייק בכל הסוגיה, כי לך זה נפקא מינה. טוב. בשביל לנסות עכשיו, דרך הדברים, להבין יותר לעומק את את המשמעות, אני רוצה להגיד עוד משהו. אחד הכללים הנוספים הוא כלל שהוא מאוד קשור. המשנה הראשונה בבית שלא למדנו אותה עכשיו לעומק, אבל דיברנו על הכלל הזה השנה, וזה הכלל של גבול. הגבול הוא לא... הסתכלות אחת על גבול מפריד בין שני צדדים. בסדר? צד אחד א', צד שני ב'. והגבול זה רק מסמן את ההבדל ביניהם. הסתכלות נוספת על גבול הוא גם מפריד, אבל יש גם משמעות לגבול עצמו כמאחד את שני הצדדים. זאת אומרת, מצד אחד בוודאי שיש לי פה את א' ופה את ב', אבל בגבול עצמו יש איזה איחוד בין א' לב'. ניתן לזה דוגמה. זה מאוד קשור גם לספק, שגם ספק הוא הרבה פעמים בצורה כזאת. האם ספק זה רק אני לא יודע האם ככה או ככה, או שהספק יש בו משהו שבאמת זה גם קצת ככה וגם קצת ככה.
כמו בין השמשות.
בדיוק. בואו שכיוונתי. הדוגמה של בין השמשות, יש מחלוקת בגמרא, דרך אגב מאוד מעניין, שהמחלוקת היא בין רבי יוסי לבין חכמים, שזה גם המחלוקת פה עם הפרוכת. מה רבי יוסי אומר על בין השמשות? כערף עין, זה יוצא וזה נכנס. זאת אומרת, אין כזה דבר של בין השמשות. יש יום, יש לילה, יש נקודה אחת ביניהם, וכערף עין. כאילו, אנחנו לא יודעים לשים בדיוק את הגבול בנקודה הזאת, אז אנחנו טיפה מרחיבים אותה. אבל יש הסתכלות על בין השמשות, שיש זמן של יום, יש זמן של לילה, ויש זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. מה זה אומר? זה לא רק שאני לא יודע איפה עובר הגבול בדיוק, ולכן אני לוקח כבר ביטחון, אלא זה זמן כזה שהוא קצת יום וקצת לילה, ויש לזה נפקא מינות. הוא קצת יום וקצת לילה, הוא מאחד בתוך אותו יום ואת הלילה. ובין כל שני תחומים יש גבול שהוא מאחד את שניהם. זה דבר מאוד עמוק, כי זה בעצם יוצר את האחדות בכל העולם, כי זה לא הרבה מקטעים נפרדים. זה נכון גם ביוגרפית, נכון גם על מימד הזמן, גם על מימד הנפש של העולם. ותמיד בין כל שני נושאים יש נושא באמצע שהוא קצת זה וקצת זה, והוא בעצם החוליה המקשרת של שני התחומים האלה. ניתן עוד כמה דוגמאות. נזכרת את זה להרד שלנו בביקור בחיל הים. החוף הוא גם קצת שהוא הוא לא ים לגמרי, הוא לא ים, נכון? והוא גם לא יבשה, זה משהו כזה באמצע. אתה יודע, זה מצד אחד, יש לי על מה לדרוך, אבל זה לא בדיוק, אני לא אבנה שם בית, וזה נקודת מעבר בעצם בין היבשה לים. זה קצת זה וקצת זה, זה לא שזה לא זה, זה קצת זה. גם באומות נגיד, בסדר? יש את כלל האנושות, יש את עם ישראל, הגרים יכול להיות שזה נקודת מעבר כזאת. עוד דוגמה שמביא מובט, שזכרנו אותה, רב חיים ויטל, שמביא בין לדוגמה בין הדומם לצומח, יש דומם, יש צומח, באמצע יש לי את האלמוגים, שהאלמוגים זה גם צמח ים, שהוא באיזשהו שלב הופך להיות דומם. אז זה גם כן נקודה כזאת שמאחדת בתוך הצומח ודומם, ועוד המון דוגמאות כאלה. וזה מבט מאוד חשוב, הרבה סוגיות והרבה הלכות מתבארות על פי ההבנה שיש דברים כאלה שהעניין שלהם הוא להיות דווקא כספק אידיאלי, כן? לא כספק רק שהוא חוסר אידיאה שלי, אלא כמשהו שהוא מאחד בין שני צדדים, הוא קצת מזה וקצת מזה, והוא בעצם קושר את שני הצדדים. לעניות דעתי במבט הזה, ובזה לא נוכל להרחיב כי לא למדנו את הסוגיה הראשונה במבט כרגע לעומק, כשאנחנו יודעים במבט רע אז יותר עושים את זה, אבל זה כל היסוד של המשנה הראשונה. שגבול, השותפים שרצו לחלק את החצר, הכותל ביניהם הוא לא כותל שרק מפריד אותם, הוא גם איזה נקודת חיבור ביניהם, לא נסביר כרגע למה, בסדר? אני רק אומר את זה, כי אני חושב שמההקשר הזה מגיעה הסוגיה של המטרקסין, לומר מאיפה המקור של הדבר הזה, איפה המקור של גבול שהוא בעצם מחבר שני צדדים, זה המטרקסין בבית המקדש. שהתפקיד שלה, ולראות איפה מצד אחד הקודש הקודשים והקודש שני דברים נפרדים, ליצור חציצה ביניהם, זה אולי הפירוש הראשון של רבנו תם, לסגור את סיני, להבדיל, בגלל הר סיני זה משהו מובדל מכל שאר הקודש, הלוחות זה משהו יותר קדוש וכולי, אבל יש לה תפקיד נוסף, ליצור גם נקודת חיבור, וזה דווקא על ידי איזושהי גבול ויספק, ולא ברור עם הקדושה שהפנים מחוץ. ומכאן אני צריך עכשיו לבוא להסביר מה זה אומר, ומה זה במשכן המקדש, וכולי, אבל הנקודה הזאת ברורה קודם?
כן.
שכוייך. לא, אתה סוף סוף, סוף שנה כבר, ידעים לצוף. כן. אז בואו מכאן ננסה להיכנס, להבין את ההבדל בשני הדברים האלה, מה שכתבנו בבית וג', ההבדל בין פרוכת לכותל וההבדל בין משכן למקדש. אז בואו נתחיל בהבדל בין פרוכת לכותל, מקור 8. מקור, סליחה, 9. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, והבאת שם מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, למה זה יותר מזכיר לנו את הפירוש הראשון בתוספות או את הפירוש השני בתוספות? הראשון, נכון? מה אתה עושה? אתה מכניס את ארון העדות מפנימה, מבית לפרוכת, והפרוכת מבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. זאת אומרת, התפקיד של הפרוכת לחצות ולהסתיר כאילו את הלוחות שנמצאים בפנים. אומר הרמב"ן, כן, העניין של צוות הכתוב ישים הפרוכת על הכרסים, שיהיה ארון שם עם בית הפרוכת, תבדיל הפרוכת בין הקודש ובין קודש הקודשים. הכותל, אז זה שוב, פה החוליה שחסרה לנו, ופה אנחנו, אני אומר כאקסיומה, ועשה ללמוד את הסוגיה הראשונה בבבא בתרא.
למדנו
את המשנה, אבל סוגיה יותר מאוחרת לגבי חזית בבקעה. אבל אתה צודק שהזכרנו שם שהכותל, היסוד של כותל, מתי עושים כותל ולא פרוכת? כותל זה משהו שאני רוצה שיהיה לו גם איזה ממשות, איזה רוחב, שהוא מבטא כן את החיבור בין שני הצדדים. פרוכת היא דבר כאילו בלי שטח, או טפח, זה השטח מינימלי. היא יותר באה להבדיל בין שני הצדדים. אבל כותל הוא הבדלה שיש בה גם חיבור. בסדר?
אז זה... שיש מקרה ששתיהם רוצים, ואז כאילו צריך לעשות...
נכון, אז בכל אופן בדיוק זה, אבל זה מאחד בין שניהם. אז זה הבדל בין פרוכת לבין כותל. ההבדל בין משכן לבין מקדש. אז אחת הפרשיות אולי המרכזיות שהן מחדדות לנו את ההבדל בין תקופת המשכן לתקופת המקדש זה בפרשת ראה. כך. בואו נקרא קצת הפרשה. קים, מקור 11, קים אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות ידרשו ובאת שמה. והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם את מסבותיכם וכו' וכו', ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום משקול הישר בעיניו. זאת אומרת, יש פה איזה ניגוד. מה שהולך להיות בבית המקדש, זה לא כמו שאנחנו עושים היום משקול הישר בעיניו. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה אשר השם אלוהיך נותן לך. תדעו לכם, המציאות שאנחנו היום חיים אותה היא עוד לא שלמה. עוד לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. זאת אומרת, יש איזו מציאות יותר שלמה שעדיין לפנינו. אני עוד לא יודע מה היא. רק אנחנו מרגישים שהפרשייה באה להגיד, יש לנו משכן ויש השראת שכינה, אבל תדעו לכם שיש לנו עוד ציפיות להמשך, למנוחה ולנחלה, בית מקדש, עוד לא יודע מה ההבדל, אבל אני רק שומע שיש כאן הבדל. עברתם את הירדן, שבתם בארץ, שם אשר אלוקיכם מנחיל אתכם, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, עשרותיכם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אישמר לך פן תעלה לאותך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם, רק, ארבע שורות מלמטה, בכל הבת נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך בכל שעריך. הטמא והטהור יאכלנו כל סביב כאייל, רק אדם לא תאכלו, על הארץ ישפכנו כמים. אבל לא תוכל לאכול בשעריך, מאסר דגלך ותירושך ויצריך, בכל נדריך, כי מפני השם אלוקיך. מה אומרת פה הפרשה בפשט שלה? כשנגיע לארץ ישראל לבני בית המקדש, יהיה מותר לנו לאכול בשר גם לא במשכן. בתקופת המדבר, האפשרות לאכול בשר תאווה זה רק להגיע למשכן, לשחוט אותו ואז לאכול אותו. כשיהיה את בית המקדש בארץ ישראל, שם יהיה מותר לאכול בשר בלי לעלות למקדש. מה כן צריך לעלות למקדש? כשמביאים קורבן שלמים או קורבנות אחרים, אז כבר כן צריך לעלות. אבל בשר תאווה זה ההבדל. עכשיו זה דבר שכאילו הפרשייה המרכזית, אולי היחידה, שמבדילה בין תקופת המשכן לתקופת המקדש, מה? מותר לאכול בשר בכיף, לעשות על הילד בבית, כאילו ציפינו פה שיהיה פה איזו אמירה יותר, כאילו כל כך הרימו לנו את הציפיות, לא בתי מלאת המנוחה לנחלה, כשנגיע אז מה? תוכלו לאכול בשר.
זה מדבר דווקא על הצד הגשמי הזה, שהבדל
מתבטא
דווקא
על
הצד גשמי ולא משהו אחר יותר
מפנים. כן. זה ההבדל שמותר לאכול בשר תאווה עכשיו בארץ ישראל. תצפה לשמוע פה עכשיו על כאילו, אתה אומר בארץ ישראל הולך להיות משהו אחר. מה? מותר לאכול בשר בכל מקום. בשר תאווה, כן? אומר הרמב"ן, שני המקורות הבאים, 13-14. קודם הבאנו את הדרשה במגילה, לא בית המדעת על המנוחה ונחלה, מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים. זאת אומרת, אנחנו שומעים שיש פה איזשהו תהליך. יש את הנדודים, זה המשכן, מנוחה זה שילה, כבר אין נדודים, אבל מצד אחד זה גם לא נחלה, אין פה מקדש שלם, נחלה זה ירושלים. יש פה איזה תהליך בעצם של התייצבות של השכינה, בסדר? במקום קבוע. מפרש הרמב"ן. פירוש הכתוב, כי ישראל סבו במדבר יזבח כל בקרם לצונם שלמים לפני המשכן. לא היה במדבר אכילת בשר שלא על ידי קורבן שלמים. אתה רוצה לאכול בשר, תקריא קורבן שלמים. באיזה מקום שיהיה המשכן יעשה אותה. וכו' וכו'. בואו נדלג. שאלות ארבע שעות מלמטה. רק, הנה אין להם כל עניין קורבנות חובה, רק יש כל השאר בעיניו יעשה. אתן ציווה בכאן, כי אחרי המנוחה ונחלה לא יעשו כן. יבואו בחובה למקום ידוע ומיוחד יבחר מהשם, יביאו שם מזבחים והמעשרות הגבורות ויאכלו שם מחיצה לפני השם. קודם כל הרמב"ן מדייק, לא רק שמותר בשר תאווה, אלא במדבר היה מותר, כאילו לא היה בשר תאווה, אבל גם לא היה חובה להקריב קורבנות. היית יכול להחליט אותה לאוכל ולא מקריב. כשמגיעים לארץ ישראל יש חובה ויש בשר תאווה שהוא בכל מקום. כן. אומר הרמב"ן בהמשך, פסוק כ"ב, אני רואה בעיניי בטעם העניין הזה. למה? מאיפה מגיע ההבדל הזה? כי מתחילה באותם במדבר ילילי שמעון ושעירים ירקדו שם, והיו כולם יוצאי מצרים רגילים בהם. במצרים היו רגילים לזבוח לשדים, לכוחות טומאה. מגיעים למדבר, המדבר זה המקום של כוחות הטומאה. אסר להראות אדם על פני השדה ולזבוח כלל, אלא רק לפני משכן השם, להרחיק אותם מן החטא הוא. המדבר, יש לי חשש שאם מישהו ישחוט בהמה מחוץ למשכן, שהוא יעשה את זה בשביל הסעירים שנמצאים במדבר. לכן אני אומר, אתה רוצה לשחוט, אתה חייב להיכנס למשכן, למקום השראת שכינה, שזה לא יהיה לסעירים. אבל בבואם לארץ, הוא צריך להתיר בשר תאווה מפני רחוק המקום. כביכול אין ברירה, כן? אתה לא יכול להגיד להם לא לאכול בשר עכשיו, במשכן זה קל, אבל לבוא מאוהל שבט ראובן, מאהל שבט ראובן למשכן, זה לא כל כך רחוק. אבל לבוא מנצרת עילית לירושלים, כל פעם שרוצים לאכול בשר, אז כולם רוצים פונים. אז אין ברירה, לכן לא חשש אם שפך בביתם דם הבקר והצאן על הארץ. אבל בדם החיה ועוף, אשר יצאו בשדה וביער, מנהג לשוחתם שם, להביאם שחוטים על הבית, השאיר המצווה כאשר הייתה לחסות דמם באפר שלא קרבנו לסעירים. זאת אומרת, הוא מסביר גם למה דווקא יש כיסוי אדם בחיה ולא בבהמה. הוא אומר, מצד אחד, אני במקום יישוב בארץ ישראל, אין את הבעיה של סעירים. לכן אני מתיר לך לאכול בשר תאווה לשחוט שם. חיה, אז אתה בדרך כלל שוחטים אותה בשדה, אתה צד אותה, אתה שוחט אותה ומביא אותה הביתה. לשחוט בשדה זה עוד פעם הסכנה של הסעירים. לכן שם, מצד שני זה לא כמו במדבר, אז אני לא מכריח אותך להביא לירושלים, אני משאיר לך מצוות כיסוי אדם כדי שיהיה ברור שאתה לא עכשיו משתמש באדם כביכול לעבודה זרה, חס ושלום וכו', אלא אתה מכסה אותו, וזה מה שאומר שזה בעצם תחת שלטון השם מדבר.
בהמה לא נמצאת
בשדה? לא, בהמה בדרך כלל היא בבית. בדרך כלל, מה ששכיח ששוחטים אותה בבית, זה כבש, זה פרה. בסדר? בדרך כלל זה מבויין.
למה בבית זה בטוח?
מה?
בבית זה בטוח?
אין חשש סעירים, הסעירים לא נמצאים במקום יישוב. בסדר? אותו כיוון מפרש הנציב ועמק דבר, לא באתם הדעת על המנוחה ונחלה, שהייתם במדבר והיה חשש שלא תסבכו לסעירים. משום מה, נעשה לכם שחוטת חולין. בשביל זה הותר לכם לאכול נפשם שלמים לתאווה.
מה זה סעירים האלה?
שדים, כוחות מזיקים, כוחות טומאה, בסדר? אבל שבתם בטח לא תחושו עוד לשדים ומזיקים שמצוי במדבר. ארץ ישראל אין יותר את החשש של השדים והמזיקים. אני חושב שיש פה, בעצם, אם אנחנו עוברים לסוגיה, יש כאן אמירה מאוד אמורה. המשכן, מקומו במדבר, זה לא רק מקרי. שהמשכן תקופה של נדודים, המשכן זה הופעה של השראת שכינה, מין בועה כזאת בתוך מציאות מלאה טומאה. המדבר זה מקום הטומאה, כך מובא גם בספרים, ובתוך המקום טומאה הזה אתה רוצה ליצור ל-40 שנה שעם ישראל עכשיו הולך במדבר איזושהי בועה, ענני כבוד כאלה שמגינים על עם ישראל מאותה טומאה. וזה התפקיד של המשכן, התפקיד שלו להבדיל. התפקיד של המקדש לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, ההתייחסות שלנו לעולם היא לא כי עכשיו אנחנו נמצאים בתוך מציאות מפחידה של טומאה ועכשיו צריך להיזהר מכל דבר, אלא הבאתי אחת הפסקאות של הרב על זה. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. השכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כשהשכינה בגלות, אותו דבר במדבר, אז מה השכינה עושה? זה הקדושה שכנגד לטבע. הטבע עכשיו מלא טומאה, אני צריך ליצור מציאות של קדושה שמצליחה להישמר תאורה במובדלת מהטבע, התמיד. אבל בארץ ישראל הטבע הוא קדוש. זה לא כמו הטבע של הגלות. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אדמת ארץ ישראל קדושה ותאורה, כידוע כל הסיפורים על התנאים והמוראים שבאו ונשקו את האפר ואפילו את האבנים של ארץ ישראל. ולכן, פה אני לא בא להבדיל את המקדש בצורה חותכת מכל שאר ארץ ישראל, אלא להפך, אני רוצה ליצור מציאות שקדושת המקדש מתפשטת על כל ארץ ישראל. כמובן שעדיין יש את המגמה של ההבדלה, כי בסוף חייבים לעשות מדרגות בקודש, ואם אני אתשטש ויגיד הכל אותו דבר, אז אני גם פספסתי. אבל עיקר המגמה היא מגמה של התפשטות הקדושה. כמובן שגם במשכן יש את המגמה של ההתפשטות. השאלה איפה, מה הדגש? זאת אומרת, גם במשכן וגם במקדש יש שתי הבחינות. אבל הבחינה המרכזית במשכן היא ההבדלה מהטומאה שנמצאת בחוץ. והבחינה המרכזית במקדש היא להפך, ליצור התפשטות של הקדושה הפנימית, של קודש הקודשים, לכל ארץ ישראל, וזה המשנה של 10 קדושות הן. מה זה אומר 10 קדושות הן? אומר שיש קדושה פנימית, והיא מתפשטת לקדושה יותר חיצונית ויותר חיצונית, ובסוף המקור של כל קדושת ארץ ישראל ושכל העולם, המקור זה מקדושת בית המקדש. ועכשיו בואו נחבר את הקווים בין פרוכת בכותל לבין המשכן והמקדש, אז אנחנו מבינים שאם התפקיד של המשכן הוא להבדיל את הקדושה ממה שבחוץ, אז הדבר המתאים לזה הוא הפרוכת. ואם התפקיד של המקדש הוא הפוך, שהקדושה הפנימית, חוץ ממה שהיא מובדלת והיא מיוחדת, היא גם אמורה להתפשט החוצה, אז פה דווקא צריך להיות לנו כותל. כי הסברנו שהכותל זה דבר שיש לו ממשות, יש לו כבר שטח, כי הוא מבטא את החיבור בין שני הצדדים. פרוכת יותר רק משהו שהוא עמידת הטפח, כאילו מינימלי, רק כאילו כמו רבי יוסי שאומר, כאילו, בסדר? אותו רבי יוסי שאומר שבין השבועות כערב עין, מה שזכרנו קודם, הוא זה שאומר שיש רק פרוכת אחת בבית שני. בסדר? כי הוא יותר מתייחס על הצד של ההבדלה, בסדר? וחכמים באים יותר לבטא את הצד שיש פה איזה ספק, איזה גבול, שהוא מאחד בתוכו של הצדדים, ועל ידי זה שהוא מאחד, עכשיו יש קשר ודינמיקה בין שני הצדדים, כן.
פרוכת באה מלמעלה למטה, בניגוד לגודל שבא מלמטה למעלה.
לא חשבתי על זה. טוב, מעניין, אז לפי זה להגיד שגם הכותל הוא צריך תקרה. כן, בלי תקרה מזיבה על הבקה, אבל יש כאן גם כאן משמעות, אבל יותר נקודה לאיום. עכשיו, מכאן אבל זה מחדד לנו את השאלה, אז מה קורה בבית שני? כי אם המקדש, גם בית שני הוא מקדש, כמו שאמר ניתאי קודם, בית שני הוא גם מקדש, וזו הבנה הבסיסית, אותו ארץ ישראל, כן? אנחנו מדברים לא על המדבר, קדושת ארץ ישראל, ובית שני הוא גם כן מקדש, אז למה פה זה לא כותל כמו שאנחנו מצפים? כי יש פה פספוס כביכול, מה חוזרים לתקופת המשכן? ככה זה נשמע. בשביל זה הבאנו את הדברים של הרב בנספחים. אז אנחנו לא נקרא את זה עכשיו הכל, אבל בואו נגיש כמה נקודות. אני אגיד קצת בעל פה קודם, ואחר כך נקרא טיפה בתוך המשפטים, כדי שקודם כל לא נלך לאיבוד, נבין מי נגיד. הרב במהלך הידעות, ממש על רגל אחת, זה מאמר יקר מאוד ומורכב ושווה פעם לעמול עליו ולימוד אותו. הוא בעצם מתאר מהלך רוחני של אידאות שקיימות בעם ישראל, שהן הולכות ונבנות פעם אחת שולטת, פעם השנייה, ועד שעם ישראל יגיע למצב השם. מדבר שם על האידאה הלאומית, האלוקית, מול האידאה הדתית, התורנית. ובבית ראשון יותר מופיעה האידאה הלאומית ופחות האידאה הדתית, כן, של ההקפדה על המצוות. אנחנו רואים כל תקופת הנביאים כמה עם ישראל כל הזמן נופל מבחינה דתית, כן? מבחינה הלכתית עם ישראל לא יציב כל תקופת בית ראשון. מצד שני, אנחנו רואים שההופעה של כלל ישראל הייתה מאוד חזקה בתקופת בית ראשון. נכון, היה את ההתפלגות הממלכה, שזה היה דבר מאוד כואב, אבל בסוף הייתה הופעה כללית, היינו נביאים שפנו לכלל האומה. בבית שני, ההופעה כללית, אין כבר מלך, אין הופעה לאומית שלמה, בסדר? יש, מלכי בית חשמונאי וכו', זה כבר לא ההופעה של העוצמות של תקופת המלכים שתוארים לנו כל בתנ"ך. האידאה האלוקית, כן, נבואה וכו', גם כן לא קיימת בבית שני. אלא מה יש? אידאה דתית. יש תקופת תורה שבעל פה שמתחילה להתאבות, ומתחילים לבנות את הנדבכים של הקפדה על פרטי התורה המעשית, לפרטי פרטים, אצל הפרט. אומר הרב, כל אחת מהאידאות, כשהיא לא מגיעה באיזון עם האידאה השנייה, היא נופלת בסופו של דבר, אין לה עמידה. לא, בסופו של דבר זה לא דבר שיכול לחזק בעם ישראל. אבל הן היו צריכות להופיע בנפרד, אולי רק בגלל החטא, אבל בכל אופן, כדי להיבנות בצורה יציבה וחזקה, היה צריך שכל אידאה תופיע כאילו היא השלטת היחידה עכשיו, למרות שיש איזה חיסרון, יש איזה מחיר בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. אבל הבית השלישי, בעזרת השם, זה כבר יהיה איכות של שתי האידאות. מה זה אומר איכות של שתי האידאות? מצד אחד, הקפדה על קלה כבחמורה לכל הפרטים בעם ישראל, ומצד שני אחדות והופעה כלל ישראלית עם נבואה ומנוחה וכל הניסים של בית ראשון, בסדר? שזה יהיה הופעה שלמה, איך האור האלוקי יורד גם בצורה הכללית על כלל האומה, אבל הוא גם יציב על כל פרט ופרט, כל משפחה ומשפחה ששומרת על, ה, על, על כל פרטי הלכות. זה בעצם מבחינה רוחנית, שוב, אחד, זה תמיד זה הדברים יותר מורכבים, אבל אחד המהלכים, איך שהרב מצייר לנו פה, זה מבחינה רוחנית מה אתה יודע שקורה בית ראשון, בית שני ובית שלישי, שהוא בסופו של דבר מאחד את שתי הבחינות האלה. אני חושב שגם בהקשר הזה, בעצם, בית ראשון, הנבואה והאידאה האלוקית הכללית, הם יותר קשורים לאותה התפשטות של קדושה לכלל העולם. ההתפשטות הזאת של הקדושה היא לא יכלה להחזיק מעמד, למה? כי לא היה את הכוח ש, שמייצב את הפרטים, גם מבחינת פרטי ההלכות, שעוד לא נבנו מספיק בבית ראשון, זה כל התקופה של חז"ל, שבאים ומתקנים את כל התקנות והגזרות והסייגות והבירורים ההלכתיים שיורדים עד לפרטי הפרטים. כל העולם ההלכתי שלנו היום הוא, הוא מתוך התקופה של התורה שבעל פה. כמובן שזה בנוי גם לתקופת הנבואה, אבל, אבל כל התורה שאנחנו לומדים, משנה וגמרא, זה דברים שהם תפסו את היציבות שלהם בתקופת התורה שבעל פה, שהתחילה בבית שני, ואחר כך בתחילת הגלות, בשנים הראשונות.
בבית ראשון היה כאילו את ה...
בבית ראשון היו דברים כלליים.
לא עסקו בהלכה כאילו?
יותר בצורה כללית. ידעו שאסור עבודה זרה. ידעו שיש מצוות שבת. אבל זה היה יותר בצורה כללית, כל ה, כל ה, לדוגמה, ההלכה האם, זה דוגמה פורסמת, ההלכה האם מותר בשבת לצאת למלחמה. בתקופת החשמונאים, סופר ש, שהרומאים באו להתקיף אותם בשבת, הם היו במערה, באו להתקיף בשבת, ובגלל שאסור לחלל שבת, הם לא הגנו לעצמם, והרגו שם, שרפו שם את כל האנשים והאנשים שהיו שם בתוך המערה. ואז באו ודרשו, ואחרי זה צמח הדרשה של הלכה בהם ולא שימות בהם ופיקור נפש דוחי שבת וחלה עליו שבת אחת ששמור שבתות הרבה. אתה רואה שידוע על שבת באופן כללי, אבל כל ההתבססות של כל הפרטי הפרטים זה, זה מה שקורה בתקופת חז"ל, זה כל הניתוח התלמודי. בסדר? הדבר הזה התבטא גם בצורה של בית המקדש. הצורה של בית המקדש היא בעצם מבטאת את איזה אידאה אלוקית עכשיו מופיעה על עם ישראל. בית המקדש ראשון זה, יש פה את הצד שבית המקדש, שוב, כהתפשטות האור האלוקי על כלל האומה וכלל הארץ, ולכן יש שם את הכותל. בית שני הוא בית זמני. כמה שבית ראשון גם שלמה המלך חז"ל ורוח הקודש הוא עתיד לחרב, בית שני מלכתחילה חסר 10 ניסים מבית ראשון. בוודאי, ועוד מעט תראה את זה גם מאוד מקור, בוודאי שהוא בית שיודעים שהוא זמני. הוא בא למלא תפקיד מסוים כדי להגיע אחר כך לבית שלישי שהוא יכלול עכשיו את שתי האידאות של בית ראשון לבית שלי. התפקיד שהוא בא למלא זה ההבדלה, ההבחנה. כל מה הניתוח התלמודי והירדה לפרטי פרטים בתוך ההלכות והירדה לפרטי פרטים בעם ישראל להוריד את התורה לכל פרט ופרט, זה פה יותר הכוח של ההבדלה. לא הכוח של ההתפשטות, של הכלליות. הכוח שמבדיל בין הלכה להלכה, הכוח של, ש, שמבדיל בין הפרטים, ואומר אני עכשיו רוצה לפנות, הרב כותב במאמר חכם עדיף מנביא, שגם אם אני לא נקרא אותו בפנים, שהכוח של הנביאים הוא הכוח הכללי, הנביאים יודעים לצעוק באופן כללי, עבודה זרה, שפיכות דמים, עושק, אבל הם לא יודעים, זה לא הכוח שלהם, לבוא ולראות איך מורידים את זה לפרטי הלכות, כדי לבסס אצל כל אחד שהוא יפסיק לעבוד עבודה זרה, ויפסיק גילוי עריות וכו' וכו'. זה הכוח של חכמים, זה, וחכם עדיף מנביא. למה הוא עדיף מנביא? כי יש לו את הכוח לייצב את התורה, זה מה שבסוף, הכוח שהתורה היום החזיקה 2000 שנה בגלות עד היום, זה הכוח של תורה שבעל פה, שהצליח לבסס את כל הפרטים, להוריד את זה לכל פרט ופרט, ועם ישראל גם כן, ולכן חכם עדיף מנביא. אבל זה לא שלם. אנחנו מחכים, אומר הרב, יש נביא אחד שהוא גם חכם, מאחד את שני הכוחות, שהוא כמובן משה רבנו, שהוא גם מצד אחד ראה, היה הנביא הכי גדול, ראה באספקלריה שמאירה, וגם הוא הביא את התורה, כן, את כל ההדרכה התורנית, וכל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש כבר ניתן למשה מסיני, הוא מאחד את הכללים ואת הפרטים. והוא מסיים שם במאמר, אנחנו מחכים לתקופה שנשמתו של משה תשוב להופיע בעולם, שיהיה לנו גם את האור הכללי, אבל גם איך זה יורד לכל פרט ופרט. וזה, במהלך הידעות, הוא אומר, זה בעצם מה שיקרה בבית שלישי. אז רק שאלה שלי משפט, אתן לכם לשאול. לכן בבית שני, אין את הכותל. יש פרוכת. שהפרוכת הזאת היא, היא, היא באה להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים, ולומר, בעצם עכשיו הדבר שיותר נבנה בעם ישראל זה כוח ההבדלה, לא כוח ההכללה. מצד שני, אומרים חכמים, יש שתי פרוחות. כי אנחנו זוכרים שבסוף המגמה היא שהקנטית את הפשטות של הקדושה. מהי בבית שלישי, מי קוטל או פרוחת, זה שאלה מעניינת. לא ניכנס אליה כרגע. מה? אבל כנראה, יש, באמת, יש ביטוי ברמב״ם. יש ביטוי ברמב״ם. לא. יש ביטוי ברמב״ם שיהיה, אם אני לא טועה, אני לא בדקתי את זה עכשיו, ככה זכו לי, שיהיה כותל, יהיה פרוחת רק בפתח כאילו. ואז זה לא נקרא, זאת אומרת, הכותל מצד אחד, כן, יש דלת הרי, נכון? שם יש בחינה של פרוחת. אבל זה אני תפיסות על מילה, בסדר? אני לא יודע מה יהיה בבית שלישי, זאת אומרת, אני מקווה שאני יודע מהר, אבל מבחינה רוחנית, מה שהרב אומר לנו, בית שלישי מאחד את שני הכוחות, הכוח של ההכללה, שהוא מתבטא בידיעה הלאומית, בנבואה, רוח הקודש וכו' וכו', ואת הכוח של ההבדלה שמתבטא בתורה שבעל פה, בפרטי ההלכות, והירידה לכל פרט ופרט. כן, עכשיו שאלה. כן, דיין.
מה
החיסרון בדיוק
של
כותל?
מה החיסרון בדיוק?
כותל, יש לו גם את הצד של ההבדלה, אבל הוא יותר מבטא את הצד של החיבור. והבעיה כשחיבור, כשהוא לא בא על גבי הבדלה נכונה, הוא יוצר תשטוף. מתי חיבור הוא חיבור אמיתי? כשיש מצד אחד הבדלה, וברור לך מה הצדדים, מצד שני אתה רואה איפה יש לי חיבור בין שני הצדדים. אבל אם אתה מנסה לחבר שני צדדים שעדיין לא מבוררים, לכן לא מתחתנים בגיל 4, בסדר? כי כל אחד, יש בשער כך צריך לבוא ולברר את עצמו, ואחרי זה מחברים שני הדברים. לכן אין מלך מיד כשנכנסים לארץ, יש קודם תקופת השבטים, כל שבט, אפילו מלחמות בין השבטים, יש בירור של כל שבט, ואחר כך מגיע המלך והוא מאחד את השבטים. תמיד יש קודם את ההבדלה ואחרי זה את ההכללה, בסדר? אבל זה מטוטלת כזאת, במשכן יש את ההבדלה, אחרי זה מקדש ראשון יש הכללה, לא יודע אתה מספיק, חוזרים להבדלה לבית שני, ובסוף בית שלישי הוא אמור ליצור חיבור ממוזג בין ההבדלה להכללה, כן.
אני חושב להעיר מה שאיתן אמר, זה שהכותל רק יכול לעבוד לשלושים יום, כי אם אתה כאילו, יש עד מקום מסוים כבר יכול להיות חיבור, לא יכול להיות חיבור,
כמה זה מגיע למקום, אוקיי, אז פה צריך לדרוק, יכול להיות, פה צריך לדרוק יותר...
אולי אם היה דבר, אז כאילו, אז בעצם פה אני
נדק מוחלט,
כאילו,
במקום לחבר. למרות שבבית ראשון זה היה עד למעלה.
לא, אבל זה לא
היה ראשון
אמר, כאילו,
למה? עכשיו פה צריך להיזהר גם בדרשות, גם מה שאני אמרתי צריך להיזהר, כן, אבל לא מה שאתם אומרים. אבל צריך לבדוק שזה דברים מבוססים, בסדר? אנחנו השתדלנו לעניות דעתנו ואחותנו לבסס כמה שאפשר. אבל אם דורשים מעלה, צריך לראות שזה בוסף ולמה 30 אמה וכו', בסדר, אבל בסדר.
עכשיו
לגבי
נביא, גם הנביא אבל הוא מאוד נורא כאילו בחיי הפרט, ומופיע שאנשים מגיעים לנביא וכאילו מורה להם איך לעשות וכאילו שאול הגיע עם התנות שלו ביום מותרדי הפרט, שכל החיים יש לו את ההנגה שלו, הולך כאילו לנביא ואומר כאילו מה...
אבל זה לא משהו שנכנס לסדר של החיים, כי אחרי זה הוא חוזר הביתה ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות, הוא תלוי בנביא. החכם יש לו את הכוח לבוא ולסדר לך לכולנו את החיים על פי תורה שאנחנו יודעים עכשיו איך לחיות ביום יום אפילו עד כדי כשנכנסים לשירותים מה לעשות, בסדר? ולא צריך כל רגע לבוא ולנביא לשאול אותו מה היה לעשות מחר, בסדר? טוב,
באיזה דרך זה גבור הדברת, לא?
מה? אני רוצה לחזור עכשיו רגע על השאלות, בסדר? לא קראנו בפנים, רק דיברתי בעל פה. אם נספיק אחר ונראה, אם לא תסתכלו אתן ולאור הדברים. אני רוצה שנחזור, לפני השאלות, סליחה. לא נגענו בנקודה של מה זה הבית הזה האחרון.
למה אמרנו
שיכול
להתקבל, כאילו, למה
את חמת החיץ? ענינו את זה? מה שהיה ראשון. עוד מעט, ענינו, אבל לא ספציפית, אני אסביר עוד מעט איך ענינו, בסדר? חז"ל, שאלו בעצמם וגם מפרשים, מה זה הבית הזה האחרון? מה זה האחרון? הבית השני, מה זה האחרון? עכשיו כמה פירושים, עכשיו יש פה קושייה, כן? כי אתה אומר זה האחרון, אז עכשיו, אז מה? אז אולי אני יותר חס ושלום בית מקדש? ודאי שלא. אז קראת כבר אחרון לבית שני. עכשיו כמה פירושים הבאנו חלק, אומר התוספות יום טוב, כמו שכתוב ולאה וילדיה האחרונים, כן? מה זה? ואת רחל ואת יוסף האחרונים. אז סימן, כאילו שלאה וילדה לא היו אחרונים אחרי מודל רחל ויוסף אחרונים, אלא מה? אחרון אחרון חביב. מה זה אחרון אחרון? מה זה ביטוי אחרון? נגיד אחרון חביב. לא, ככל שדבר יותר אחרון הוא יותר חביב. סימן שיש אחרון שהוא לא הכי אחרון. המאוחר הכוונה. בסדר? ככה מה אני חושב אותו. המאוחר. עוד מעט נראה שהרב משה זקוט שמוזכר בבן איש חי הוא מקשה על התוספות יום טוב. אבל בכל אופן זה התוספות יום טוב. החתם סופר מביא עוד פירוש. לפי עניות דעתי עוד, הוא מביא את התוספות יום טוב ואז הוא ממשיך ואומר, בית הראשון היה שכינה בלוחות עיקר, והבית אפל כקליפה לפרי. אמנם בית שני, החסר מענל, היה כבוד הבית עיקרי יותר. לעניין זה הוא אחרון. כי השלישי שיבנה במהרה בימינו יהיה כבוד השם בתוכו ביתר שאת והבית אפל. זאת אומרת, הבית הזה אחרון, זה הדגש לחתם סופר. מבחינה, בית ראשון מה היה עיקר? השראת שכינה. הבית רק היה לבוש להשראת שכינה. בית שני היה חסר את כל הנשיאים. ולכן השראת שכינה פחות הייתה נגלית בו. מה היה יותר מרכזי? הבית. כמרכז לאומי כזה, כמרכז כזה בית שאנחנו כמו בית כנסת, רק יותר כביכול. ודאי בית מקדש, כן? אבל יותר הדגש של הבית היה בו המרכזי. מבחינת בית הוא האחרון, כי בית שלישי, שם יהיה משמעותי, השראת שכינה, ולא האבנים, לא הבית. זה החתם סופר. הבן איש חי מביא עוד פירושים, מביא את הרב משה זקוט, שהוא אומר, זה נקרא אחרון לגבי בשר ודם. בית שלישי זה כבר בידי שמיים, אז זה לפי המחלוקת. אם בית שלישי אנחנו נבנה, הוא ירד מהשמיים. הסבא קדיש, המעזור הקדוש, הוא אומר, למה כתבו אחרון? כדי שלא לפתוח, מה שנקרא לא לפתוח פה לשטן, כן? אם אתה אומר בית שני, אני שומע כבר שהוא לא, הוא יכול להיות שהוא יחרב. אני, זאת אומרת, הזוהר הקדוש אומר, מאחרי בית ראשון, תמיד קוראים לכל בית אחרון, כדי לתת אופציה שכבר לא נצטרך לבנות עוד בית. לא שאם הוא נבנה ונחרב כבר אין עוד, אבל כאילו כדי להגיד, זה האחרון, אז השטן לא יכול עכשיו לקטרג שהוא יחרב. בסדר, אם נחרב, אז בית שלישי יהיה אחרון. בסדר, זה כאילו מה שהוא אומר. והבן אישך עצמו מדייק בביטוי הבית הזה. הבית הזה האחרון, משמע שיש עוד בית אחר שהוא אחרון. בסדר? חוף וזה כמה פירושים. המלבי מפרש, כבוד הבית הזה האחרון. רוצה לומר הכבוד האחרון, כן, האחרון מוסף על שם כבוד, לא על הבית. כבוד הבית הזה האחרון. לא שהבית הוא האחרון, הכבוד הוא האחרון, למה? רוצה לומר, הכבוד האחרון של הבית הזה יהיה גדול מן הכבוד הראשון. זאת אומרת, לבית הזה יש שתי מדרגות של כבוד. יהיה לו כבוד א' וכבוד ב'. הכבוד האחרון שלו יותר גדול מהכבוד הראשון, למה? כי שם בית חל עליו אף בחורבנו, שמצייר אותו כאילו הוא עומד, כי הבית השני היא התחלה לבית השלישי. וקדושתו לא בטלה אף שנחרב בינתיים. אז בעצם בית שני, למרות שהוא נחרב בינתיים, הקדושה שלו עוד קיימת, והכבוד שלו יגדל ממה שהיה בהתחלה. זה לא כמו הפשט שכאילו זה דירורה בשמואל שלומת בית ראשון בבניין או בשנים, אלא בעצם מדבר על בית שלישי שהוא השלמה של בית שני. על גבי כל הפירושים האלה מובא בזוהר הקדוש, שגם ראינו אותו במקרה לא מזמן בפוזרי, מי שהיה, שהוא מביא ששאל לפעם חכם בוי את השאלה הזאת, שאל את רבי אליעזר הגדול, אתם אומרים בית אחרון, סימן שאין לך עוד בית מקדש. והוא שאל אותו עוד שתי שאלות, הוא אמר, תענה לי בכלל, לא מעניין אותי התשובה. הוא לא סיים טוב אחרי שהוא אמר את זה, אבל אחרי זה רבי אליעזר סיפר, אני בעצמי שאלתי את השאלות האלה פעם את אליהו הנביא, ואליהו הנביא אמר לי שכבר שאלו את השאלות האלה לפניי בישיבה בשמיים, בנתיבתא דרכיה. וגם סיפר גם מה היו התשובות על השאלות האלה. זאת אומרת, זה היה לנו דרך אגב, ששאלות הן טובות, השאלה שואלים אותן. זאת אומרת, אותו גוי הוא שאל כדי לקנטר, אבל השאלות הן טובות. ובכל אופן, שם לא מרחיב, אבל רק נגיד על רגל אחת שהזוהר הקדוש אומר, וזה מאוד מאוד מתאים למה שהרב הסביר במהלך העדות, סביר להניח שחלק מזה היה בנוי על הזוהר הקדוש הזה, שאומר שבעצם בית ראשון ושני הבתים, מלכתחילה היה אמור להיות שהקדוש ברוך הוא יבנה את שני הבתים, בית ראשון כביכול בבחינה של הצד הנגלה של בית המקדש, בית שני, או הפוך, אולי אני מבלבל, אבל בית אחד שהוא כאילו, הוא יותר הבניין הבנים החיצוני, ובית יותר פנימי, שזה השראת שכינה, כי בכל הבית שורד באש מן השמיים, בסדר? והוא הצד של הקדושה הפנימית שבבית המקדש. וכיוון שלא זכינו בגלל החטא וכולי, אז בן אדם היה צריך לבנות את זה, ואז שלמה בונה בית ראשון, ואחרי זה עזרה בונה בית שני. אבל אז בעצם הבתים התפצלו כביכול. חצי כאילו הופיע, הצד היותר פנימי של השורת שכינה הופיע בבית ראשון, הצד החיצוני יותר הופיע בבית שני, ושניהם בעצם עוד, לא, עוד מעולם עד היום עדיין לא נבנה בית המקדש, כמו שאמור לבנות על ידי הקדוש ברוך הוא. וזה נדחה לעתיד לבוא לבית שלישי, שהוא יאחד בתוכו את שני הבתים. ומתחבר אני חושב לפירושים השונים שראינו לבית הזה האחרון מכל מיני כיוונים, בלי להרחיב כרגע, תחשבו על זה בעצמכם. וזה מאוד מתאים בעצם למה שהרב אמר, זאת אומרת, יש אידאה, לא יודע אם בדיוק איך שהרב הגדיר את זה, זה היה הקמת הזו הקדוש, אבל המבנה דומה שיש פה בעצם, כל בית הוא מבטא שאידאה אחרת, אבל זה חלקי, בגלל שזה נעשה בצורה מפוצלת, אז זה חלקי ואין לזה כוח עמידה, אבל הבית שלישי הוא יאחד את שתי האידאות, ולכן זה יהיה שלם והוא כבר לא יחרב. ומכאן אני רוצה שנחזור עוד על השאלות. התפיסה, מה שאומר אביי, שהמחיצה חייבת להיות או ככה או ככה, מכיוון שיש משמעות למחיצה. המחיצה היא בעצם הופעה של הנהגה מסוימת שמתחילה מבית המקדש, והיא ההנהגה עכשיו המרכזית באותה תקופה. ולכן או שיש הנהגה של הבדלה, או שיש הנהגה של איחוד. בבית שלי שאני לא יודע, שוב לא יודע מה יהיה, יכול להיות גם שיר הכותל וזה יכלול את שתי הבחינות, את שני הפירושים של תוספות בעצם, כן? אבל מכל מקום, עד שמגיע בית שלישי, אז זה או ככה או ככה, כי יש הנהגה שונה. אתה לא יכול להרבב עכשיו בין ההנהגות האלה, כי במשכן היה הנהגה של הבדלה, בגלל שהם במדבר. בית ראשון זה כבר ארץ ישראל, אז כבר יש הנהגה של דווקא של חיבור, של התפשטות הקדושה. בית שני עכשיו צריך לבנות משהו שהיה חסר. עוד פעם כוח של הבדלה, לא כמו ההבדלה שהייתה בתקופת המשכן במדבר, אבל סוג אחר של הבדלה שהוא עכשיו לבוא, לבנות את הפרטים, לנתח, לא להישאר רק ברמה הכללית התיאורטית, עבודת החכמים שיורדים לבסס את כל התורה. ולכן תמיד יהיה הנהגה או של כותל או של פרוכת. הסברנו את ההבדל העקרוני בכותל פרוכת, את ההבדל העקרוני במשכן במקדש ראשון, את הציפייה הבסיסית לכותל בבית שני, כי בסוף באמת כותל זה המרכז, כי עיקר הקדושה היא בוודאי בבית המקדש, כן שהיא תתפשט. בבית שני אמרנו, זה משהו זמני, שאומרו לבנות מדרגת ביניים שחסרה. אז כן הציפייה היא שיהיה כותל, מצד שני יש פרוכת, כי כרגע צריך באופן זמני לבנות הדרגה כזאת. מצד שני אמרנו שהפרוכת היא לא אחת, כמו רבי יוסי, אלא שתי פרוכות כמו חכמים, שהיא כבר מבטאת מצד אחד, ההנהגה היא הנהגה של פרוכת של הבדלה, אבל תשים לב, יש פה גם ספק, יש פה בכל זאת איזה גבול שמאחד את שני הצדדים, שזה בין שתי הפרוכות האלה. והנחמה של גדול יהיה הבית, כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אז גם כן, עסקנו בה, ומה שעוד לא עשינו מספיק, זאת אומרת, לראות איך זה נכנס, מה המשמעות של הדעות, של רב ושמואל, כן, האם זה בבניין או בשנים, זה יש מקום להתבונן, אני לא רוצה סתם להגיד את דרשות, תחשבו על זה בעצמכם. אני רוצה לסכם. מבחינת כללים בתורת ארץ ישראל, ראינו כאן כלל אחד של המידה שבה לומדים, מידת סידור שנחלק, כן? שנכתב בצורה כזאת כדי לבטא בתוך הפסוק, בצורה שזה מופיע דרך התורה, אנחנו נביאים, שיש פה משהו שהוא בעצם, יש בחינה שהוא קשור לחוץ, מבחינה שהוא קשור לפנים, וזה לא סתם, זה במהות. הספק הזה הוא ספק מהותי, זה לא משהו מקרי. פתח סוגריים, יש מקום אחר להתבונן בכל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם, לא עשיתי את זה, אני אשמח לשמוע אתכם. כלל ראשון. כלל שני, דיברנו על גבול וספק, כן? כמשהו שהוא לא רק מפריד בשני הדברים, יש לו בחינה שהוא גם מאחד בשני הצדדים. עוד כללים אולי, אבל כלל שלישי שנסתפק בו כרגע זה המיקום של הסוגיה. לפי זה, זאת אומרת, אחרי שהבנו במשנה הראשונה שהכותל הוא מחבר בין השותפים ולא רק מפריד אותם, זה לא במקרה שהגיעה פה הסוגיה של המטרקסים, רק כביכול כאילו זה ברור טכני מביאים את בית המקדש כדוגמה טכנית ללימודי הנדסה בגובה של כתלים, אלא זה המקור של כותל שמאחד בין שני הצדדים, במהות. זה לא במקרה שזה הופיע פה. מצד שני, זה המקור לכותל שמבדיל גם, בסדר? שזה גם יש בחינה כזאת. זה לגבי הכללים, ואני חושב שקיבלנו גם הרבה שקבל עוד, אבל בוודאי בהסתכלות על בית המקדש ומה אנחנו מחכים לו, להבין שעם ישראל עד היום עובר כל מיני תהליכים, ובית מקדש ראשון זה תקופה, והמשכן זה תקופה, ובית מקדש השני זה תקופה, והגלות זה תקופה, ועם כל העליות והירידות, בסוף מה שהרב מצאנו במהלך הידעות, יש פה תהליך אחד של עלייה. נכון שמבחינות מסוימות יש פה עליות וירידות וגאולה וגלות וכו', אבל בסופו של דבר יש תהליך אחד של עלייה, שהקדוש ברוך הוא הולך ומצעיד את עם ישראל לאורך ההיסטוריה, וכל תקופה אמורה לבנות איזושהי מדרגה, איזשהו נדבך בהופעה הרוחנית של עם ישראל, ואנחנו חכים, עכשיו אנחנו באיזושהי נקודת מעבר שהיא באה לנקט את כל ההיסטוריה, את כל הבחינות שנבנו לבית שלישי, שהוא כבר בית שיאחד את כל הבחינות, ולכן הוא יהיה שלם, מכיוון שהוא שלם, חלק מזה שהוא נבנה גם משמיים, גם אם אנחנו נבנה, כנראה שחלק ירד משמיים, ככה מתרצים את המחלוקת בין הראשונים, אבל זה משהו שיאחד את כל הבחינות, ולכן זה יופיע כבר את עם ישראל במדרגה השלמה, ויותר לא נצטרך גלות, בעזרת השם שנזכה בימי בית המקדש במהרה בימינו.